say, so it was Oshashuoi. All was of the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון י' בתשרי תש"פ, ערב חג הסוכות הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה. מסכת מעילה, דפים חווה וחף זין. למעשה, מסכת תמיד שנמצאת בתוך מסכת מעילה, דפים ג' וד'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב חג הסוכות תש"פ, זמן שמחתנו, הזמן קצר והמלאכה מרובה. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורט לחג הסוכות, זמן שמחתנו תש"פ. פרי עץ אדר, חכמים אמרו שפרי זה הוא אתרוג. רמז נפלא לכך שהוא האתרוג, כי הנה כידוע שבבריאת העולם האדמה שינתה ממה שאמר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שציווה שיהיה עץ פרי, שטעם עיצו וטעם פריו שווים, והאדמה הוציאה עץ עושה פרי, שאין בו בעץ טעם הפרי. אבל אומרת הגמרא במסכת סוכה בדף ל"ה שעץ האתרוג טעמו כטעם הפרי, ונמצא שעץ האתרוג לא שינה מציווי השם כי הוא זה. מעתה נבין את משמעות הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי, שהוא בא מעץ אדר, מעץ שהידר ושמע בכל בוראו, שוודאי הדר הוא לו שגדל כרצון השם, כי זהו מעשה ידי הבורא בכבודו ובעצמו, בלי שום שינוי. דבריו של קורבן העדה. מאחר והתורה מקדימה את מצוות לקיחת ארבעת המינים, לפני מצוות סוכה, מראה מסדר המשניות להתחיל את מסכת סוכה בהלכות סוכה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, ורק בפרק השלישי, לעסוק בדיני לולב, לולב הגזול והיבש. הנציב בפירושו, העמק שאלה על השאילתות, העריך להוכיח שאף שבניית והכנת הסוכה היא רק הכשר מצווה, מכל מקום הכנה זו שונה משאר ההכנות, והיא כמצווה בפני עצמה. לפיכך, הואיל ומצוות לקיחת לולב היא רק בחג הסוכות עצמו, ואילו מצוות בניית הסוכה מתחילה כבר כמה ימים לפני החג, לכן הקדים מתנה לשנות את דיני הסוכה קודם דיני לולב. כך אומר הרב אלישיב זצ"ל. האחרון חביב, הגאון מבילנה שהיורצייט שלו חל בחג הסוכות. מצוות ישיבה בסוכה מסוגלת להכניע יצר של לשון הרע. הדבר הזה רמוז בעצם המילה סוכה, שהרי חמישה מוצאות הפה. שיניים, שפתיים, חך, גרון ולשון. האות סמך שבסוכה היא ממוצאות השיניים. וו ממוצאות השפתיים. חף ממוצאות החך. היי ממוצאות הגרון. ואילו ממוצאות הלשון אין שום אות במילה סוכה. זה מפני שארבעת המוצאות האחרות, הסוכה, סובבות את הלשון ומשמרות אותו כפי שסוכה מכניעה את יצר לשון הרע. זה שאמר הכתוב בתהילים למד א', תצפנם בסוכה מריב לשונות. אלה מוריי ורבותיי הוורטים שלנו לחג הסוכות, הממשמש ובא עלינו לטובה, לששון ולשמחה. וכעת כהרגלנו בסייעת הדשמיה בפתח שיעורנו, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשת האזינו. אז למדנו את דפים חף דלת וחף ה' במסכת מעילה, הדף החותם את מסכת קינים והדף הפותח את מסכת תמיד. בסיום השיעור שאלנו שאלות לשינון, סיכום וחזרה, גם על מסכת קינים וגם על מסכת תמיד. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הדין כשנתערבו של בית נשים ביחס שווה ועשה חציין למעלה וחציין למטה והתשובה, מחצה כשר ומחצה פסול. מה הדין בזה כשנתערבו שלא באופן שווה? התשובה מרובה כשר והמועד פסול. שאלה שלישית, בית נשים שהביאו ג' קינים, חטאת ועולה, סתומה ומפורשת, ועשה חציין למעלה וחציין למטה, מה הדין והתשובה? שתיהן פסולות שמה חטאת קרבה למעלה והעולה למטה. שאלה רביעית, מה הדין כשנתערבו חטאת לזו ועולה לזו ועשה חציין למעלה וחציין למטה, התשובה? אין קשר אל הסתומה ומתחלקת ביניהם. שאלה חמישית, מי שאמרה, הרי עליי כן אם ילד זכר וילדה זכר, כמה צריכה להביא ולשם מה? התשובה, תביא בית קינים לנדרה ושניהם עולות, ולחובתה אחד חטאת ואחד עולה. שאלה שישית, מה הדין בזה אם עשה בית מהם למעלה ובית למטה ותשובה? אם היו ממין אחד, צריכה להביא עוד פרידה אחת שתהיה לשם עולה למעלה, ואם מבית מינים צריכה להביא עוד בית עופות. מדוע איל, כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה, תשובה שעושים מקרניו הצוצרות, משוקיו חלילים, אורו הולך לטוף ובני מאב לכינורות. שאלה שמינית, מניין שזקני תורה כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם, והתשובה שנאמר בה היא 60 חוכמה, ואורך ימים תבונה. איכן היו עליות ומדוע? התשובה בבית הפתינס ובבית הניצוץ, שבכדי שישמרו הכהנים צריך מקום גבוה שכן דרך שומרי העיר. מדוע נקרא שמה בית הניצוץ? התשובה, כי מן הקסדרה הייתה פתוחה מצד אחד וניצוצי חמה מנצנצים בה, והייתה בה אור מרובה. שאלה האחרונה, איכן היו ישנים עובדי המקדש וכיצד? התשובה, בבית המוקד, הסקנים ישנו על בליטות אבן שהיו בקיר והצעירים על הרצפה ומתכסים בכסות שלהם. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בשני הדפים היומיים שלנו, דפים חף ד' וחף ה' במסכת מעילה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י' בתשרי תשפ"ה, ערב חג הסוכות, זמן שמחתנו הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים חווה וחף זין במסכת מעילה, הדף השני והשלישי שבמסכת תמיד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד שוב מתחילת מסכת תמיד בדף חפי עמוד ב', מן המשנה הפותחת במילים בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. כהרגלנו בתחילת מסכת, פתיח למסכת תמיד. מסכת תמיד היא המסכת התשיעית מסדר קודשים, והטעם שאחרו אותה לאחר מסכת מעילה ושאר מסכתות קודשים, כותב הרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים, ואחר מעילה מסכת תמיד ואיחר אותה לפי שאין בה דינים. ובתחילת מסכת ברכות נאמר שאין בה דיבור, לא על דרך חוכמה ולא על איסור ועל היתר, אלא סיפור איך היה תמיד קרב כדי לנהוג כך תמיד. מסכת זו נקראת תמיד משום שהיא עוסקת בעיקרה בסדר הקרבת קורבן התמיד בבית המקדש, ונקרא קורבן זה בשם תמיד לפי שהוא קרב בכל יום ויום. בשלושת הפרקים האחרונים במסכת זו אין בהם גמרא ערוכה אלא משניות בלבד. לפי הגרסה בגמרא שלפנינו מוזכר בדברי הגמרא כדאיתא ביומא פרק בלו, ואילו בשאר מסכתות לא מצינו אלא תנא נתם. ויש מן האחרונים שכתב שמסכת זו סודרה בזמן הגאונים בעת שכבר היה התלמוד בכתב, ולפיכך יכלו לציין למסכת יום מה שכבר נכתבה. מסכת תמיד עוסקת בעיקרה בסדר עבודת המקדש בשחר, עד לאחר הקרבת התמיד כאמור. כמו כן עוסקת המסכת בדיני שמירת המקדש, ועיקרי הנושאים האמורים במסכת הם מהם. שמירה בבית המקדש, ושמרו את משמרת אוהל מועד. למדו חכמים מן הכתוב שהמשכן ובית המקדש טעונים שמירה. מצוות עשה לשמור את בית המקדש. ומן הכתוב ושמרתם את משמרת הקודש, דרשו חכמים שביטול שמירתו בלב. לפי שהושמרתם האמור בכתוב זה לשון הזרעו. וטעם השמירה נחלקו בה מהי. הרמב״ם כתב, אף על פי שאין שם פחד מאויב ולא מליסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו ואינו דומה פלטורין שיש עליו שומרין לפלטורין שאין עליו שומרין. הראש כתב, שימור זה אינו משום חישוב גניבה, דהן עניות במקום השירות, אלא גזירת הכתוב היא ושמרו. וגם כבוד המקדש שלא יסיחו דעתם ממנו לא ביום ולא בלילה. חידושי הגר"א כותב שטעם השמירה במשכן כדי שלא ייכנס למשכן זר האסור בכניסה. מקומות השמירה ומניינם, נחלקו הראשונים בדין הזה, יש הסוברים ש21 המקומות שנשנו במסכת מידות כוללים בהם גם את שלושת המקומות בהם היו הכהנים שומרים, שבשלושת המקומות מלבד שמירת הכהנים הייתה בהם גם שמירת לוויים, וב18 מקומות היו הלוויים שומרים לבדם. יש הסוברים ש21 מקומות של שמירת הלוויים הם מקומות בהם שמרו הלוויים לבדם, ואינם כוללים את שלושת המקומות של שמירת הכהנים, שבהם הייתה שמירה גם בכהנים וגם בלוויים, שב24 המקומות הייתה שמירה, שלושה מהם בכהנים ולוויים, ו21 בלוויים לבדם. יש הסוברים שהלווים היו שומרים ב-21 מקומות לבדם, ובשלושת המקומות האחרים היו הכהנים שומרים לבדם בלא לווים. האם שמירה עבודה היא? האחרונים נחלקו עם שמירת המקדש בכהנים היא עבודה ותאונה בגדי כהונה. ועוד במסכתנו מסכת תמיד, סדר עבודת היום בבית המקדש. החל מ- הפיס של תרומת הדשן, עבור אל תרומת הדשן, דרך גזרי עיצים למערכה, סידור המערכה הגדולה, הצתת האש במערכות, בלשכת הגזית, באו ועשו את הפייסות, בפייס השני זכו 13 כהנים, לאחר מכן הלכו להביא תלה מלשכת התלאים לקורבן התמיד, אחר כך היו הכהנים הזוכים בדישון המזבח הפנימי והמנורה הולכים אל ההיכל, היו שוחטים את התמיד ומדשנים את המזבח באותה שעה לשיטתו של הרמב״ם, לאחר מכן מפשיטים את אור התמיד ומנתחים את איבריו, מדיחים את הקרב והקריים והקרס במים, מעלים את האיברים לכבש, וכן העלו את מנחת החביתים ומנחת נסחים לכבש ומולכים שם את האיברים והמנחות, הלכו אל לשכת הגזית לקרות קריאת שמע ולהתפלל, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, ובגמרה נחלקו אם ברכו ברכת יוצר אור או ברכת אהבה רבה, קראו את 10 הדיברות, 3 פרשיות של קריאת שמע וברכת אמת ויצי וברכת ריצי, מתפילת 18 וחותמים, ברוך המקבל עבודת עמו ישראל ברצון, או ברוך שאותך לבדך ביראה נעבוד, ויש אומרים שהוסיפו גם את ברכת מודים. יש אומרים שאחר כך אמרו ברכת שים שלום מתפילת 18, ויש אומרים שאמרו את פסוקי ברכת כהנים אבל לא נשאו את כפיהם ולא עלו לדוכן. בשבת היו מוסיפים לברך ברכה נוספת שהיה המשמר היוצא מברך את המשמר הנכנס, מי ששיכן את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. אחר כך הפיסו את הפייס השלישי והוא מי הזוכה להקטיר קטורת, פייס רביעי ממעלה את האיברים מן הכבש למזבח. אחר כך היו נכנסים הכהנים להיכל להשתחוות, מעלים את האיברים של התמיד מן הכבש למזבח ומקטירים אותם, מתקפצים כל הכהנים על מעלות האולם, והכהנים שעבדו עבודה מקודם היו מחזיקים בידם את כלי העבודה, ואחר כך הניחו מידם ובירחו כולם ברכת כהנים בנשיאת כפיים מעל גבי ראשיהם. אחר מכן מעלים ומקטירים את הסולת של מנחת הנסחים, ואחר כך את מנחת חביתי כהן גדול, ואחר כך מעלים את היין של מנחת נסחים לניסוך. כשהיו נותנים היין למנסח היה עומד הסגן על קרן המזבח ושני דגלים בידו. ושני כהנים ובידיהם חצוצרות כשהיו רואים את הסגן עומד על הקרן עם הדגלים בידו באים ועומדים על שולחן החלבים ותקו ויריעו ותקו כדי שיתקפצו הלווים לשורר בשעת ניסוך. אחר כך באו שני הכהנים ועמדו מימינו ומשמאלו של בן ארזה שהיה ממונה על השירה בכלי השיר. שכה מנסך לנסך והניף הסגן את הדגלים שבידו ואז הקיש בן ארזה בצלצל והלווים החלו לשורר בפה ובכלי את שירת היום. 3 פרקים היו בשיר, ועל כל פרק תקעו הכהנים בחצוצרות, תקיעה, תרועה ותקיעה. ויש שומרים בתחילת כל פרק ויש שומרים בסוף כל פרק, ועל כל תקיעה השתחוו כל העם שבעזרה. זהו סדר התמיד לעבודת בית אלוקינו, יהי רצון שיבנה במהרה בימינו. אמן. כאמור במשנה לקמן דף למד ג' עמוד ב'. וחיית בשמחה ובטוב ליבב ניגשים אנו אל המשנה, הפותחת את הפרק הראשון במסכת תמיד, משנה שתחילתה בדף כ"ה עמוד ב' וסיומה בדף כ"ו עמוד א'. מסכת תמיד עוסקת בסדר הקרבת קורבן תמיד שבכל יום ויום היו מקריבים בבית המקדש 2 כבשים לעולה, 1 בבוקר ואחד בין הארבעים. ונשנית המסכת הזו בסוף סדר קודשים מפני שלא בא לחדש דבר חוכמה או הלכה של היתר או איסור ואין בה אלא סיפור דברים איך היה סדר הקרבת התמיד כדי שנדע כיצד להקריב בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו. כהקדמה לסדר עבודת הכהנים בהקרבת קורבן התמיד שהוא הקורבן הראשון בכל יום מקדים התנה בפתיחת מסכת תמיד לבאר במשנה הזו את עניין שמירת הכהנים במקדש וסדר שכיבתם בלילה וקימתם והנהגת הכהנים עד הקרבת התמיד. אומרת המשנה הפותחת את מסכת תמיד בפרק הראשון, פרק ששמו בשלושה מקומות. אומרת המשנה בשלושה מקומות היו הכהנים שומרים בבית המקדש. ואילו הם בבית אבטינס, לשכה שהיו מפתמים בה את הקטורת ונקראת על שם שמפתמי הקטורת. היו ממשפחת בית אבטינס, כאמור במסכת יום, עד למתחת עמוד א', שהיו בקיאים במעשה הקטורת, ובדרום העזרה היא הייתה. בבית הניצוץ היא לשכה שהייתה בצורת אכסדרה הפתוחה מרוח אחת, ובצפון העזרה הייתה. ובבית המוקד גם היא לשכה בצפון העזרה, והייתה בה מדורה קבועה. למה היא הייתה משמשת? יש הפרשו ששימשה לצורך חימום רגלי הכהנים שהיו הולכים יחפים. יש הפרשו שממנה היו מביאים אש. למזבח החיצון שיש מצווה להביא אש מן העדיות, כאמור במסכת יום עד הפחפה לפעמוד א'. כעת מפרשת המשנה את צורת 3 המקומות הללו, ועל מי הייתה מוטלת השמירה באילו המקומות וסדר הנהגת הכהנים שם. מבארת המשנה בבית אבטינס ובבית הניצוץ היו עליות בנויות בגובה, ולא היו שוות לרצפת העזרה. והרובים, הילדים היו שומרים שם, ומסרו את שמירת הלילה לקטנים משום שלא היו צריכים לעבוד למחר. אבל כהנים גדולים הראויים לעבודת היום היו ישנים בלילה כדי שיוכלו לעבוד למחר. אבל בית המוקד היה בנוי על גבי כיפה של אבנים, וטעם הדבר כדי שתהיה שמירת הכהנים בגובה, והייתה בנויה בשיפוע והיה נוח לעלות אליה יותר מן העליות. והטעם שלא הייתה בנויה על גבי עליות כשתי הלשכות האחרות, מפרש הראב"ד שמכיוון שהייתה במדורה, היו חוששים שמה תבער יש בתקרה או שמה יעלה השן בין הקורות לעלייה והצטערו הכהנים שלמעלה. ואילו הרמב״ם והמאירי פרשו את דברי המשנה שגג בית המוקד היה עגול ככיפה. תפארת ישראל מפרש שכוונת המשנה שבית המוקד היה מקורה בכיפה, מה שאין כן בית אבטינס ובית הניצוץ שהיו עליות ולא היו מקורות. אומרת המשנה ובית המוקד בית גדול היה. היו פה ארבע לשכות, שתיים קודש ושתיים חול, ואחת מהן נקראת לשכת בית המוקד. כמבואר במסכת מידות פרק א' משנה ו', כוונת המשנה להשמיענו שהשומרים היו בבית המוקד הגדול ולא באחת מהלשכות הקטנות שהיו בצידיו. והיה אומרת המשנה מוקף מתוכו סביב קירותיו ברובדין שורות של אבן הבולטות מן הקיר, וזקני ביתיו שהיו שוהים שם לצורך עבודת מחר היו ישנים שם על גבי הרובדים, ומפתחות העזרה היו בידם של זקני בית אב שהיו שם, אבל פרחי כהונה הם כהנים גדולים שהביאו שתי שערות וראויים לעבוד עבודה, לא היו ישנים על גבי הרובדים אלא מניחים כל איש מהם את כיסתו בארץ ועל גבי היו ישנים, מין קרית כזאת תחת הראש. מוסיפה המשנה שבשעה שהיו ישנים לא היו ישנים בבגדי כהונה שלהם שהם קודש, שגנאי הוא לישון בבגדי הקודש שמה יפיח בהם, אלא אם היו כבר לבושים בהם, היו פושטים אותם ומניחים אותם תחת ראשיהם ומתכסים בכסות עצמן בבגדי חולין שהיו מביאים מביתם, כגון שעבדו מאתמול ונשארו לעבודת הקטרת חלבים ואימורים שבלילה, ולכך לנו בבית המקדש, או שהיה משמר קטן, שהיו בו פחות ממניין ימי השבוע בתי אב, והיו עובדים אותו משמר יותר מיום אחד. כעת מבארת המשנה את סדר הנהגתם באי מאירה לאחד מהכהנים תומה בשעת שינתם. אירה קרי לאחד מהם מהכהנים בשעת שינתו, יוצא מלשכת בית המוקד, והולך לו במסיבה, במחילה החפורה בתוך הקרקע, ההולכת תחת הבירה, תחת בית המקדש, ונרות קבועים דולקים בתוך מחילה מכאן ומכאן בכמה מקומות, כדי להאיר לו את הדרך, והיה ממשיך ללכת במחילה, עד שהוא מגיע לבית התבילה שהיה חוץ לעזרה. מפרש את המשנה, אילו דברים היו שם עוד סמוך לבית התבילה. ומדורה הייתה שם בתוך המחילה סמוך לבית התבילה כדי שיוכל להתחמם תכף לאחר תבילה. ועוד היה שם סמוך לבית התבילה בית הכיסא של כבוד כדי לעשות שם צרכיו. מבאר את המשנה שהטעם שנקרא בית הכיסא של כבוד הוא שזה היה כבודו מנהג הכבוד שנהגו בבית הכיסא כדי שלא ייכנס אדם בשעה שאחר נמצא שם, שהייתה לו דלת, והבא להיכנס עם מצאו לבית הכיסא נעול, יודע הוא שיש שם אדם ואינו נכנס עד שיצא, ואם מצאו פתוח בידוע הוא שאין שם אדם ונכנס הוא ללא חשש. חוזרת המשנה לפרש את סדר הנהגתו של מי שראה קרי לאחר שהגיע לבית התבילה. ירד אל תוך מקווה המים הנמצא שם וטבל. ותבילה זו קשרה גם בלילה, ורק חייבי תבילות שצריכים לספור ימים קודם התבילה, אין יכולים לטבול עד שיעיר היום, אבל בעל קרי יכול לטבול תכף גם בלילה. ולאחר מכן עלה ונסתפג, התעטף בבגד, לספוג את המים שעלה ולנגב את בשרו, ונתחמם כנגד המדורה המוזכרת לעיל. ולאחר מכן, חזר דרך אותה המחילה ובא לבית המוקד וישב לו אצל אחיו הכהנים, על יד אחיו הכהנים, עד שהיו השערים של העזרה נפתחים לכשיעור היום, ואז היה יוצא והולך לו לביתו. ולמה הולך לביתו? משום שאינו יכול לעבוד, שהרי הוא טבול יום. ולכך אין לו צורך להישאר שם, ועוד שיש לה חשש שאם יישאר שם יבוא לעבוד עבודה. ואף שטבול יום אסור להיכנס למחנה לוויית שיעריף שימשו, כיוון שאין איסור זה מן התורה אלא מדברי חכמים, לא יתריכו חכמים לצאת בלילה עד שיעיר היום. עכשיו מבאר את המשנה את סדר השכמת הכהנים במקדש לצורך הפייס לתרומת הדשן. שנינו במסכת יומה ארבע פייסות, ארבע גורלות היו במקדש בכל יום, וזה הפייס הראשון שהיו עושים כדי לדעת מי יתרום את הדשן. הפייס השני מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח הפנימי, ומי מדשן את המנורה ומי מעלה איברים לכבש. הפייס השלישי מי יקטיר את הקטורת, הפייס הרביעי מי יעלה איברים מהכבש למזבח. עוד מבואר שם שבתחילה לא היו עושים פייס לתרומת הדשן, אלא כל מי שהיה רוצה לתרום היה תורם. כשהיו מרובים היו רצים וכל הקודם להגיע זכה. כשראו שהגיעו לידי סכנה, על ידי שהיו דוחפים זה את זה, תקנו שלא יהיו תורמים אלא על ידי פייס. אם כן, הרמת הדשן מהמזבח היא העבודה הראשונה שהייתה נעשית בכל יום. וסדר הרמת הדשן יתואר ויבואר במשנה לקמן בסוף הפרק, בדף כוח עמוד ב'. אומרת המשנה מי שהוא רוצה לתרום את המזבח, כל אחד מהכהנים אותו ביתיו שעובד בשבוע הזה, שרוצה לתרום את המזבח, הוא משכים לקום מוקדם וטובל במקווה עד שלא יבוא הממונה על הפייסות. מבאר את המשנה מהו הזמן שהממונה מגיע, וכי באיזה שעה בא הממונה, משיבה המשנה, לא כל העיתים שוות, לא כל הזמנים שווים, אלא פעמים שהוא הממונה בא מקרות הגבר מקריאת התרנגול, והוא בשליש האחרון של הלילה, או סמוך לו לזמן הקריאה, מי לפניו קודם הקריאה או מאחריו לאחר הקריאה. וכיוון שלא היה זה זמן קבוע, רוצה לתרום, צריך להקדים ככל שיכול, ולטבול קודם שיבוא הממונה. והממונה אומר את המשנה היה בא מביתו, ודפק עליהן מקיש בנחת על שערי בית המוקד, כדי שישמעו הכהנים הנמצאים שם, והם פתחו לו את השערים, ואמר להן, מי שטבל והכין עצמו לתרומת המזבח יבוא לחצי בית המוקד הבנוי בקודש, ויפיס השתתף בגורל הנעשה כדי לידע מי מהכהנים יזכה בתרומת המזבח. לאחר מכן הפיסו עשו את הגורל בבית המוקד, ומי שזכה, זכה בו. האופן שבו היו עושים את הפייס מבואר במסכת יום הדף חפי, עמוד א', שהיו הכהנים עומדים בעיגול והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם ויודעים שממנו פייס מתחיל. עוד מבואר שם שכל אחד היה מוציא אצבע והיה אומר הממונה מניין מסוים גדול בהרבה ממניין הכהנים שהיו שם, כגון 60 או 100, והם מתחילים למנות מזה שנטלו ממנו את המצנפת וחוזרים עד שישלימו המניין, והאיש שאצלו יסתיים המניין הוא הזוכה בפייס. לא היה משנה שלנו, הפותחת את מסכת תמיד בדף כ"ה עמוד ב', וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף כ"ו עמוד א'. מבררת הגמרא את מקור דין שמירת המקדש המבואר במשנתנו שהוא נעשה על ידי הכהנים בשלושה מקומות. שואלת הגמרא מנה אני מי למיכן למדנו את הדברים הללו שצריכים לשמור בשלושה מקומות במקדש על ידי הכהנים. והראש מפרש ששאלת הגמרא היא על עיקר דין השמירה במקדש. ולא הגרא מפרש השאלה היא מניין שגם במקדש היו צריכים לשמור אף שהיה סגור ונעול. ושמה רק במשכן שלא היה נעול היו צריכים לשמור כדי שלא ייכנס זר לתוכו. משיבה הגמרא אמר אביי אמר קרא נאמר בפסוק לאחר מניין הלוויים וסדר חנייתם ומסעם ספר במדבר פרק ג' פסוק ל"ח. ואחרונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה. משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל. הרי מבואר שאהרון ובניו היו שומרים במשכן. ומכאן יש ללמוד שגם במקדש השמירה נעשית על ידי שלושה כהנים. ובמסכת העירובין בדף בית עמוד א' אמרו שמשכן נקרא מקדש ומקדש נקרא משכן. כך אומר הראש. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי, אמרו בני הישיבה, אין, אכן כן, שימור באלמה את עיקר העניין של שמירת המקדש, אשכחן דבאי, מצינו בפסוק שצריכים לשמור. מי הוא? אבל עיקר השאלה הייתה, מתניתין קטני שבמשנתנו כתוב בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, ועל זה שאלו מניין שצריכים שכהנים לבדם ישמרו בשלושה מקומות, ואילו קרא ואילו בפסוק כהנים ולוויים בהדי הדד הכתיב כתובים הם ביחד, שהרי משה לוי הוא ואהרון ובניו כהנים, משמע שהיו כולם שומרים יחד. מתרצת הגמרא המרי אמרו בני הישיבה אחי כאמר כך היא כוונת הפסוק לומר ואחונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה משה, כלומר שמשה היה שומר לפני המשכן בצד מזרח, וזהו חלקו הראשון של הפסוק. והדר לאחר מכן המשך הפסוק הוא אהרון ובניו שומרי משמרת המקדש, ונמצא שעל הכהנים נאמר בנפרד שהיו שומרים, ויש ללמוד מזה שהכהנים שומרים בשלושה מקומות, לפי שאהרון בחד מקום שמר במקום אחד ושני בניו בשני מקומות נוספים. מבארת הגמרא שבהכרח יש לדרוש את הפסוק באופן הזה. מבררת הגמרא ממאי, מניין למדים אנו לפרש את הפסוק באופן הזה? משיבה הגמרא מכך שבפסוק נאמרו שני דברים. דכתיב בתחילת הפסוק נאמר והחונים, וכתיב בסופו של הפסוק נאמר שומרים. מזה יש ללמוד, חונים לחוד, שהנאמר חונים נאמר כן על משה שהיה שומר בלחוד, ושומרים לחוד, והנאמר שומרים נאמר כן רק על אהרון ובניו הכהנים, שהיו שומרים בנפרד. ונמצא מקור לכך שבשלושה מקומות שומרים הכהנים לבדם. כי אם כוונת הכתוב הייתה שכולם שומרים יחדיו, היה צריך לכתוב לפני המשכן קדמה משה, אהרון ובניו, בלי להזכיר תחילה והחונים. מקשה הגמרא והאימה, ועדיין אומר שאומנם יש ללמוד מאהרון ובניו שצריכים שלושה כהנים לשמור, אבל אולי כולו, כל שלושת הכהנים שומרים בחד מקום לחודי, במקום אחד בלבד, ומניין שצריכים הם לשמור בשלושה מקומות, מתרצת הגמרא לא סל כדאי תך לא יעלה על דעתך לומר כן, לפי שיש ללמוד את שמירת אהרון ובניו ממשה. ומה משה כשם שמשה אדם אחד הוא, והוא שומר בחד מקום לחודי, במקום אחד לבדו, אף אהרון ובניו, כל אחד מהם בחד מקום לחודי, שומר במקום אחד בפני עצמו. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על השאלה מניין למדים מהפסוק שהכהנים שומרים בשלושה מקומות. רב אשי אמר יש ללמוד כן מסיפא דקרא, מסוף הפסוק שנאמר, שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל. הרי הוזכרו כאן שלוש פעמים שמירה. מזה יש ללמוד שצריכים לשמור בשלושה מקומות. לפי שמשמע מהפסוק שהוצרכו שלוש שמירות, ואם שלושתם שומרים במקום אחד נמצא, שאין כאן אלא שמירה אחת שנעשית על ידי שלושה. אבל אם שומרים הם בשלושה מקומות, הרי כאן שלוש שמירות. אומרת הגמרא שנינו במשנה ששני המקומות הראשונים, שהיו הכהנים שומרים בהם, שהם בית אבטינס ובית הניצוץ, היו עליות. מבררת הגמרא אם הם היו עליות ממש. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. האם בית אבטינס ובית הניצוץ עליות ממש אהבו? עליות ממש היו, שהיו תחתיהם בתי דירה ששימשו לצורך אחר. או דילמה או שמה, לא היו עליות ממש, אלא דאבו גבי מקבע כעליות שהיו בנויות בגובה כמו עליות, אבל לא היו תחתיהם בתים לצורך שימוש אחר, אלא היו בנויות על גבי קרקע גבוהה. ואילו המפרש מפרש את הספק באופן אחר, שוודאי היה חלל תחתיהם, אבל הספק של הגמרא הוא, האם היה תשמיש בקרקע תחתיהם? והוא מבאר שדרך עלייה בכל מקום הוא שתשמישה תפל לתשמיש הבית. ואם בקרקע שתחתיהם לא היה שימוש, אינם קרויות עליות ממש. ומדוע מסתפקת הגמרא בפירוש דברי המשנה ואינה מפרשת כפשטות הלשון שהיו עליות ממש? מסביר המפרש שמכיוון שעיקר הטעם שבית אבטינס ובית הניצוץ היו בעליות, ומשום שהשמירה צריכה לעשות בגובה דווקא, כמו שתדרוש הגמרא בהמשך מפסוק, נמצא שאין צריך שיהיו עליות ממש, לכן מסתפקת הגמרא שמה אכן לא היו עליות ממש, אלא רק בנויות בגובה. אם כן, הסתפקו בני הישיבה, האם בית אבטינס ובית הניצוץ עליות ממש היו שהיו תחתיהם בתי דירה ששימשו לצורך אחר, או שמה לא היו עליות ממש, אלא היו בנויות בגובה כמו עליות, אבל לא היו תחתיהם בתים לצורך שימוש אחר, אלא היו בנויות על גבי קרקע גבוהה. משיבה הגמרא תשמע בו ושמה ראיה לפשוט את הספק, דתנן שנינו במשנה במסכת מידות, פרק א' משנה ה', לעניין שבעה שערים שהיו בעזרה. שלושה מהם היו בצפון, ואחד מהם הוא בבית הניצוץ, ופרשה המשנה את צורת מקומו ועניינו, וכך שנינו שם. השער הראשון מאילו השלושה שבצפון הוא שער הניצוץ, ושער זה כמין אכסד ראיה, שהיה יוצא ממנו כמין בית מחוץ לעזרה לצד הר הבית, ורוח רביעית שלו הייתה פרוצה כאכסדרה. ועוד כותב המפרש שאפשר שהייתה פרוצה מכל ארבע רוחותיה, ולא היו לה אלא עמודים, כמין כניסה מקורה לבית, שהתקרה עומדת על ארבע עמודים. ועלייה בנויה על גבה של האכסדרה, שהכהנים היו שומרים מלמעלה בעלייה, והלוויים היו שומרים מלמטה. הלוויים היו שומרים ב-21 מקומות כמבואר במסכת מידות, פרק א' משנה א', והגמרא אצלנו במסכת תמיד תביא זאת לקמן בדף זך עמוד א', ונחלקו הראשונים בביאור דברי המשנה שהלווים היו שומרים מלמטה, דעת רבינו גרשום והרעבד, וכן הראש והרש, ורבינו עובדיה מברטנורה, שבאותם המקומות ששמרו הכהנים למעלה, שמרו הלווים למטה, אבל דעת המפרש שלא היו הלווים שומרים באותם המקומות ששמרו הכהנים, וכוונת המשנה שב-21 המקומות שהיו הלווים שומרים, לא היו שומרים בגובה, אלא למטה. ופתח היה לו לבית שלמטה, שהיה פתוח לחול, לחוץ לעזרה. וממשנה זו שאמרו שלמטה היה בית כאין אכסדרה, אבל גביו הייתה עלייה, יש לפשוט שהם היו עליות ממש. כשהסבירה הגמרא פתח היה לו לבית שלמטה, שהיה פתוח לחול, לחוץ לעזרה, הכוונה בית הניצוץ היה בנוי מהחומה וחוץ עלה, והיו לו בית פתחים. האחד הוא הפתח שבחומה שממנו נכנסים לעזרה, והשני הוא בצד שכנגדו הפונה להר הבית שהיה פרוץ כולו וממנו נכנסו לבית הניצוץ. ואילו רבינו עובדיה מברטנורה מפאר שמלבד הרוח הפרוצה היה באחד מהקטלים שבצדדים פתח נוסף. וראית עכשיו הגמרא את מקור הדין שהכהנים והלוויים שומרים באותם המקומות והכהנים למעלה והלוויים למטה. שואלת הגמרא מינה הנמילי, מאיכן למדנו דברים אילו שהכהנים והלוויים שומרים באותם המקומות ושהכהנים למעלה והלוויים למטה? ואילו רבינו גרשום והרעבד מפרשים ששאלת הגמרא היא רק מניין שהכהנים והלוויים שומרים במקום אחד. משיבה הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה בפרשת קורח, שציווה הקדוש ברוך הוא אל אהרון הכהן, וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך אקרב איתך, וילבו עליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל מועד, ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל. כלומר, הלוויים ילבו וישרתו את אהרון ובניו הכהנים וישמרו את המקדש. מזה יש ללמוד שבעבודתך הכתוב מדבר שהשירות של הלוויים בשמירת המקדש יהיה באותו המקום שאהרון הכהן מקיים את עבודת השמירה, שהרי בפסוק נאמר ילבו עליך. שואלת הברייתא, אתה מפרש ואומר שבעבודתך של הכהנים הכתוב מדבר, ומזה אתה לומד שהכהנים והלוויים שומרים במקום אחד? או אינו, אולי אין זו כוונת הפסוק, אלא הכוונה שישמרו בעבודתם של הלוויים, כלומר שהלוויים ישמרו במקום בפני עצמו ולא במקומם של הכהנים. ומה שנאמר וילבו עליך וישרתוך, שמשמע שהם יתחברו עמך וישמשוך, בזה יהיה שימושם שהם שומרים בשאר המקומות, שלולי שהם היו שומרים, היה מוטל על הכהנים לשמור שם. מתרץ את הברייתא, אין לומר זאת. לפי שכשהוא הפסוק אומר לאחר מכן, ונלוו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד, לכל קהיליו ולכל עבודתו, הרי בעבודתם של הלווים כבר אמור בפסוק הזה שישמרו במקום בפני עצמו, שהרי לא נאמר בו, ושמרו משמרתך, רק נאמר שם ושמרו את משמרת, משמע שמירה במקום אחר. אם כן, המה אני מקיים במאה העמיד את הפסוק הראשון שנאמר, וילוו עליך וישרתוך, ודאי שבעבודתך של הכהנים הכתוב מדבר, שעל הלוויים לשמור במקום שהכהנים שומרים. אבל מלשון הפסוק משמע שגם באותם המקומות, שמירת הכהנים עיקר והלוויים תפעילים להם. לכך שואלת הברייתא, הכיצד, כיצד יתקיים דבר זה? ואילו הראב"ד מפרש ששאלת הגמרא היא כיצד ליישב את שני הפסוקים שלכאורה סותרים זה את זה. בפסוק אחד מבואר שהלוויים ישמרו ביחד עם הכהנים, ובפסוק השני מבואר שישמרו לבדם. משיבה הברייתא, הכהנים יהיו שומרים מלמעלה ולוויים ישמרו מלמטה. אז לפי פירוש הראב"ד שבייר ששאלת הגמרא הייתה איך ליישב את סתירת שני הפסוקים שעל ידי שהכהנים מלמעלה ולוויים מלמטה מתקיימים שני הפסוקים, כי מאחר ואין מפסיק ביניהם אל התקרה, הרי זה כמקום אחד, אבל מאחר שאינם במחיצה אחת ממש, הרי הם גם שומרים בפני עצמם. ואילו המפרש מפרש על פי דרכו, שעל ידי זה שהכהנים שומרים למעלה, כלומר בגובה, והלוויים אינם שומרים בגובה אלא למטה, מתקיים מה שנאמר, וילבו עליך וישרתוך, שמשמע מזה שהלוויים אינם אלא תפילים לכהנים. והמפרש מפרש את כל הברייתא באופן אחר, שכשאמרו בעבודתך, הכוונה היא שעיקר השמירה היא עבודת הכהנים, והלוויים בשמירתם אינם אלא כתפילים לשמירת הכהנים. ומזה יש ללמוד שרק הכהנים ישמרו בגובה, אבל הלוויים ישמרו למטה. אם כן, שאלת הברייתא, אוי נוילה בעבודתם, היא שמה אין כוונת הפסוק כלל שהלוויים ישמרו, אלא מה שנאמר וילבו עליך וישרתוך, הכוונה לנשיאת המשכן וכליו. ומה שמשמע בפסוק שהלוויים תפעילים בעבודתם לכהנים, יתפרש לפי זה, שהכהנים עושים את עיקר עבודת המשכן, שהיא עבודת הקורבנות, והלוויים תפעילים להם, שעבודתם היא רק בנשיאת המשכן וכליו. תירוץ הברייתא, שכבר פסוק אחר מדבר על עבודת מסע הלוויים, ומסקנת הברייתא, שפירוש המילה בעבודתך הוא עבודת השמירה, וכוונת הפסוק שיהיו הלוויים תפעילים בשמירתם לכהנים. בררת הגמרא מדוע לא העמידו שומר בכל שער שבבית המוקד. שנינו במשנה שהמקום השלישי שהיו הכהנים שומרים הוא בבית המוקד שהיה בנוי בכיפה ובית גדול היה. מקשה הגמרא, וחד שומר הוא דאבה בבית המוקד. וכי רק שומר אחד היה בבית המוקד, כי כך משמע מלשון המשנה ששומר אחד הוא שהיה בבית המוקד. ורמיני, אשאל אותך סתירה על כך. שנינו במסכת מידות פרק א' משנה ז', שני שערים גדולים היו בבית המוקד. שער אחד היה פתוח לחיל, ומקום פנוי 10 אמות שהיה בער הבית בין העזרה לסורג, וסורג זו מחיצה גבוהה 10 תפחים עשויה נקבים נקבים כאין מיטה מסורגת, ושער אחד היה פתוח לעזרה. מוסיפה המשנה אמר רבי יהודה, בשער זה שנכנסים בו לעזרה, פשפש קטן היה לו, פתח קטן היה לו שבו היו נכנסים בכל בוקר לבלוש, לחפש ולבדוק את העזרה עם כל הכלים לעבודה מונחים במקומם. והטעם שנכנסו דרך הפשפש ולא דרך השער הגדול, מפרש הראב"ד שהיה קשה להם לפתוח את השער הגדול בלילה, מפני שפתיחת השער הגדול הייתה נעשית על ידי הרבה אנשים, מרוב כובדו, ובלילה לא היו אנשים מזומנים להם. והמפרש מפרש שלא היו רוצים לפתוח את שערי העזרה רק שיעור היום, שהוא זמן הקרבת התמיד. ואילו הראש מפרש את הפשפוש בעניין אחר, שהיו נכנסים לבדוק אם הכהנים השומרים ישנים על משמרתם, ומי שנמצא ישן היה לוקה, כמבואר לכמן בדף כוח עמוד א'. ולפי זה הוא מפרש שלא נכנסו דרך השער הגדול, לפי שהיה נעשה קול גדול. והיו השומרים הישנים מתעוררים, ושוב לא היו יכולים לידע מי היה ישן. אם כן, מכך שהיה לו גם פתח קטן בצידו, משמע שהשער עצמו היה גדול וראוי להעמיד בו שמירה. אם כן, יש להקשות מדוע לא היו מעמידים שומר בשני השערים. כלומר, בשער החיצון ודאי היה שומר, שרי דרכו נכנסים מהר הבית לבית המוקד. אבל גם בשער הפונה לעזרה היה להם להעמיד שומר, שרי אף הוא היה שער גדול, כפי שמוכח מדברי רבי יהודה. ומאחר והייתה שמירה בשער החיצון, מדוע צריך שמירה גם בשער הפנימי? מסביר הראב"ד כי יש לחשוש שמא נכנס אדם שאינו הגון לבית המוקד קודם נעילת השער, ועכשיו לאחר הנעילה אם לא ישמרו אלא בשער החיצון ייכנס הוא דרך שער העזרה לתוך העזרה. תרץ את הגמרא אמר אביי, כיוון דגבי הדדי הבו קיימי, כיוון ששני השערים הללו היו עומדים זה כנגד זה, שהשער שלצד העזרה היה בצד דרום של בית המוקד והשער שלצד החיל היה בצפון של בית המוקד, סגי אליהו בחד שומר, די היה להם בשומר שיעמוד במקום אחד. ובכל מקום שהוא יעמוד, דווי לאחה ודווי לאחה. דווי זה לשון ראייה. יכולו לראות ולהסתכל לצד זה ולראות לצד השני. מבארת הגמרא את מקום השינה של זקני בית אב שהיה בנוי בתוך כותלי בית המוקד. שנינו במשנתנו שבית המוקד היה בית גדול ומוקף רובדים שורות, של אבן. שואלת הגמרא, רובדים אילו מה הניעו? מה הם? משיבה הגמרא, גזירתא דאיצטבתא. שורות של אבנים רחבות גזורות ומרובעות שהיו יוצאים מן הכותל לתוך בית המוקד, דסלקי באול איצטבתא. ועולים בהם לשורות העליונות, כלומר, השורות היו בנויות לכל גובה הכותל כן מדרגות רחבות, שהתחתונות רחבות מאוד, ומעליהם שורת אבנים צרות יותר, וכן שורה על גבי שורה עד למעלה, והיו עולים על התחתונות לעליונות יותר, והכהנים היו ישנים על גבי האבנים הללו. וכותב המפרש שבית המוקד היה חציו קודש וחציו חול, והרובדים היו רק בחצי שהוא חול, כי הרי אסור לישן בחצי שהוא קודש. ולשון המשנה מוקף ולאו דווקא. כך גם כותב התוספות יום טוב, שהיו ישנים רק בחציו שבחול. הגמרא סברה שתחילה בנו את כותלי בית המוקד, ואחר כך חתכו את הרובדים בצורת הצטבעות. ולכן מבררת הגמרא את ההיתר לחתוך את האבנים. מקשה הגמרא ומיעברו מפלגי אבנים, האם היו יכולים לחתוך את האבנים ולסטטם כרצונם? והכתיב הרי נאמר בפסוק לעניין בניין המקדש על ידי שלמה בספר מלכים א' פרק ו' פסוק ז', והבית בהיבנותו אבן של אימה מסע נבנה. והפירוש שהסיעו את האבנים מהאר ובנו אותם כמות שהם בלי לסטטם בבית המקדש. ומקבות והגרזן וכל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. הנה מבואר שלבניין הבית היו מביאים אבנים שלמות ולא היו חותכים אותם בבית המקדש. תרץ את הגמרא אמר אביי, לא היו מסטטים את האבנים במקדש, אלא דמתקני ומייתי מעיקרה אבני זוטרתה ואבני רברבתה. מתחילה קודם שהביאו את האבנים למקדש היו מתקנים ומביאים אבנים קטנות ואבנים רחבות יותר לצורך הרובדין. וכך היו קובעים אותם בכותל, שהרחבות למטה ומעליהם הקטנות יותר. כדכתיב כמו שנאמר לגבי בניין הבית שבנה שלמה, ומיוסד אבנים יקרות, אבנים גדולות, אבני 10 אמות ואבני 8 אמות. הרי שהיו מביאים אבנים גדולות ואבנים קטנות יותר. הרעבד מפרש את שאלת הגמרא ותירוצה באופן אחר. מתחילה סברה הגמרא שכדי שיוכלו לישון בתוך הרובדים, וצריכו לסטט באבנים עצמם ולעשותם בצורת כיסא, כדי שיוכלו לשכב עליהם, ועל זה הקשתה הגמרא שיש איסור לפגום את האבנים. תרץ את הגמרא שלא היו מסטטים את אבני הבניין כלל, אלא כך היו חוצבים אותם מן ההר. אבנים גדולות ואבנים קטנות, וכשמניחים את הקטנות על הגדולות, היה נוצר מקום השכיבה. ואילו הבאר שבע מפרש שכוונת הגמרא בתירוצה שהיו מסטטים את האבנים על ידי תולעת השמיר כמבואר במסכת סוטה בדף ממחת עמוד ב'. מבארת הגמרא מדוע לא היו ישנים על גבי מיטות. שנינו במשנה, זקני בית אב ישנים שם על גבי הרובדים. שואלת הגמרא והמי מדוע זקני הכהנים ישנים על הרובדים לעילי שיכניסו מיטות ללשכת בית המוקד וישנו הכהנים על גביהם. הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש את קושיית הגמרא כי שנינו בהמשך המשנה שפרחי כהונה היו ישנים איש כסותו בארץ. תרץ את הגמרא אמר אביי, לאו אורח חרא להיו לי מיטות לבית המקדש. זה לא דרך ארץ להכניס מיטות לבית המקדש. ואילו הרמב״ם הלכות בית הבחירה פרק ח' הלכה ואף כתב שתם שלא ישנו הכהנים על גבי מיטות לפי שכן הוא דרך השומרים בחצרות המלכים שאינם ישנים על גבי מיטות. עכשיו מבאר את הגמרא את הטעם שיש שנקראו פרחי הכהונה ויש שנקראו רובים. למדנו במשנה פרחי כהונה איש כסותו בארץ. כלומר הכהנים הצעירים לא ישנו על הרובדים אלא הניחו את כסותם על הארץ וישנו עליהם. שואלת הגמרא, מהי הטה מדוע שם בתחילת המשנה קרי להו קורא להם התנה לכהנים הצעירים רובים? כנאמר, הרובים שומרים שם. ואילו אחה, ואילו כאן התנה קרי להו קורא לכהנים הצעירים פרחי כהונה. משיבה הגמרא בדף זך עמוד א', אמרי אמרו בני הישיבה, אין. אכן מובן טעם החילוק, לפי שהטם שם בתחילת המשנה שמדובר על הכהנים ששמרו בלילה, דלא מתו למעבד עבודה שעדיין לא הגיעו לגיל שיכולים לעבוד במקדש, שעדיין לא הביאו שתי שערות, או שלא הגיעו ל-13 שנה. ואילו הבאר שבע מפרש שלא הגיעו ל-20 שנה, כמבואר במסכת חולין בדף כ"ד, שלכתחילה אין מניחים את הכהן לעבוד עבודה עד שיהיה בן 20. ולכך העמידו שומרים קטנים שאינם בני עבודה משום שהיו יכולים להיות נאורים בלילה ולשמור וישנו ביום. אבל כהנים גדולים היו צריכים לעבוד ביום ולא יכלו לשמור בלילה. לכך אומרת הגמרא קרי להו קרא אליה מתנה בשם רובים, שהוא לשון נערים קטנים, כמו שנאמר לגבי יצחק ויגדל הילד, ותרגם אונקלוס ורבה רביה. מה שאין כן אחה כאן שאמרו שהיו ישנים בלילה, מדובר על כהנים דמטו למעבד עבודה. הגיעו לגיל שיכולים לעבוד במקדש והיו ישנים במקדש לצורך עבודת מחר. לכן קרי להו קרא להם מתנה בשם פרחי כהונה. שהם בחורים שלא הגיעו לכלל זקנה. והמפרש אומר שנקראו פרחי על שם שמתחיל שיער זקנם לפרוח. ואילו מדברי הרמב״ם בפירוש המשניות, מתבאר פירוש אחר בתירוץ הגמרא. וגם מביא את זה רבינו גרשום. והוא שגם הרובים וגם הפרחי כהונה היו שומרים ואותם אנשים הם. והחילוק בקריאת שמותם הוא שבתחילת המשנה מדובר על תחילת הלילה, שעדיין אינו זמן עבודה, ולכך נקראו רובים מלשון רובי קשת, על שם שמירתם, ואילו בסוף המשנה מדובר סמוך לאור היום, שהוא זמן העבודה, ולכך נקראו פרחי כהונה, על שם עבודתם במקדש. ולפי זה השומרים גם היו ישנים בלילה, אלא שהיו מתחלקים בזמן השינה, שבשעה שאילו היו ישנים, אחרים היו ערים וכן להפך. עכשיו מבארת הגמרא את המקומות שהיו הלווים שומרים במקדש. מביאה הגמרא תנא נתם שנינו במשנה שם במסכת מידות פרק א' משנה א'. בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש והילו הם. בבית אבטינס ובבית הניצוץ ובבית המוקד. והלוויים שומרים ב-21 מקומות. והילו הם, חמישה מהלוויים שומרים על חמישה שערי הר הבית. שלהר הבית היו חמישה שערים, וארבעה לוויים היו שומרים על ארבע פינותיו של הר הבית. אילו השומרים שבהר הבית, בין אילו שבשערים ובין אילו שבפינות, היו שומרים מבפנים בתוך הר הבית ולא בצד החיצוני. עוד חמישה לוויים היו שומרים על חמישה שערי העזרה, או עזרת ישראל או עזרת כהנים, אבל ודאי אין זה עזרת נשים, שהרי אמרו שהיו שומרים בחוץ. ובירה הגמרא לקמן שטעם הדבר מפני שאסור להישב בעזרה. ובמסכת סוטה בדף מ' עמוד ב' מבואר, שבעזרת נשים מותר להישב, אלא ודאי הכוונה או לעזרת ישראל או לעזרת כהנים. וארבעה לוויים היו שומרים על ארבע פינותיו של העזרה, והשומרים הללו ששמרו בעזרה בין בשערים ובין בפינות, עמדו מבחוץ בצד החיצון של העזרה ולא מבפנים. השניים שהיו בפינות מזרח העזרה היו מחוץ לעזרת נשים. ועוד לוי אחד היה שומר בלשכת הקורבן, היא לשכה שהיו בקורבנות מבוקרים מימום לצורך קורבן התמיד. והיא לשכת התלאים שהיא אחת מארבע לשכות שהיו בבית המוקד, כמה מבואר במסכת מידות פרק א' משנה ו', ובמערבית דרומית של בית המוקד הייתה. עוד הוא כותב שאפשר שהייתה לשכה מיוחדת שהיו מבקרים בה את הקורבנות מימומים, וזו אינה לשכת התלאים הנזכרת. והמפרש כתב שלשכה זו הייתה מחוץ לעזרה, והיה לה שער. ועוד אחד שומר בלשכת הפרוכת היא לשכה שהיו אורגים בה את הפרוכת, והטעם ששמרו שם לפי שיש לחוש שמה יבוא אדם ויתמה את הפרוכת, ותרחה גדולה היא להטבילה, כמבואר לכמן בדף חפתת עמוד ב', ועוד שומר אחד היה בלשכה שמאחורי בית הכפורת, שהייתה בצד מערב מאחורי קודש הקודשים, והיה חלון קטן פתוח בכותל מערבי של קודש הקודשים ללשכה הזו, והלשכה הייתה פתוחה לעזרה כנגד החלון של קודש הקודשים, כמבואר במסכת זבחים דף נון ה' עמוד ב', ושמירה זו הייתה מחוץ לחומת העזרה לצד מערב, כדי שהלוויים יוכלו לשבת בשעת שמירתם. במקום זה סמוך לאחורי בית הכפורת, ולכך קרוי כך. הרי אילו 21 לוויים השומרים במקדש. שואלת הגמרא מינה אני מילי, מאיכן למדנו דברים אילו שהלוויים היו שומרים ב-21 מקומות במקדש? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה מסורה ואמרי לה במתנית התנה, ויש מבני הישיבה שאמרו ששנינו כן בברייתא, שמניין זה של 21 לוויים נלמד ממד הכתיב מה שנאמר לעניין הלוויים, שהיו שומרים במשכן בימי דוד, והכתוב מסדר מניינם בכל רוחות העזרה. כך נאמר בספר דברי הימים א', פרק חבב, פסוקים י' ז' וי' ח'. למזרח הלוויים שישה. לצפונה ליום ארבעה. לנגבה ליום ארבעה, ולאסופים שניים שניים, לפרוור למערב ארבעה, למסילה שניים לפרוור. וזהו פירושו. בצד מזרח היו שישה לוויים שומרים, בצד צפון ארבעה, בצד דרום ארבעה, כמו בצד צפון, ועוד ארבעה היו בלשכות שהתווספו לעזרה, שהם האסופים שהתווספו לאחר הבניין על פי נביא. וכעת סברה הגמרא שהיו ארבעה שומרים באסופים, כמו שנאמר שניים שניים, ולפי זה הטעם שנאמר שניים שניים ולא נאמר ארבעה, מבאר הראש שהלשכות הללו התווספו בשני זמנים. פעם אחת הוסיפו שני לשכות, ובהם שני שומרים, ולאחר זמן הוסיפו עוד שתיים, ובהם היו עוד שני שומרים. ובצד מערב שמרו שישה, ארבעה שמרו כשער הצדדים, ועוד שניים היו שומרים לצד חוץ העזרה. וזהו פרוור כמבואר בגמרא לקמן, שהוא מלשון כלפי בר, כלפי חוץ. ומזה יש ללמוד שהיו שומרים ב-21 מקומות. ולמרות שבפסוק לא נאמר בפירוש שהיו שומרים ב-21 מקומות נפרדים, וייתכן שבמזרח עמדו שישה שומרים במקום אחד וכן בשער הצדדים, תרצים הראש והמפרש על כורחנו לפרש ששמרו במקומות נפרדים. שאם לא כן, מדוע הוצרכו שישה שומרים במזרח, די היה להם בשומר אחד. ואף אם היו רוצים שיהיה לו צוותא, היה די בשני שומרים, אלא ודאי כל אחד שמר במקום אחר. מקשה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, איך למדים מפסוקים אלו שהיו שומרים רק ב-21 מקומות, והרי, הנה עם עניין השומרים המבואר בפסוקים הללו 24 אהבו, הם 24, שהרי במזרח היו שישה, בצפון 4, בדרום 4, באסופים 4, במערב 6, הרי 24, תרץ את הגמרא אמר רבי, מה שנאמר לאסופים שניים שניים, אין הכוונה שהיו ארבעה שומרים, אלא אחיקה אמר, כך היא כוונת הפסוק, לאסופים ללשכות שהתווספו, שהם שניים, ששתי לשכות נתווספו, בהם היו שומרים, שבכל לשכה היה שומר אחד. ונמצא שהלשכות שהתווספו אינם אלא ארבעה מקומות, ולא רק שניים. רבינו גרשום מפרש שיש לקרוא את שני הפסוקים ביחד, וכך פירושו. ולאסופים שניים, ושניים אלו היו שומרים לפרוור, כלומר לצד חוץ. כביאור הגמרא לקמן במילה פרוור. שואלת הגמרא, אף שפחתו שניים מהמקומות מן המניין, הקטי עדיין אינם 21 מקומות, אלא 20 ותרייבו, 22 מקומות הם. מתרץ את הגמרא, יח דה פרוור חדווה. השמירה האמורה בפרוור לא היו בה שתי שמירות, אלא רק שמירה אחת. ומה שנאמר שניים לפרבר, הכוונה שהיו שני שומרים במקום אחד, ואחרינה בצוותא ודאז לביאת תפגבי. השומר השני הלך וישב אצל הראשון רק כדי שיהיה לצוות ולחבר. והטעם שהיה שומר זה צריך אחר עמו לצוות יותר משאר כל השומרים שהיו שומרים לבדם, משום דקאי אבראי, שהיה עומד לצד חוץ ורחוק משאר השומרים, ולכן היה צריך אחר יחד עמו. מפרשת הגמרא מהו לשון פרבר, שואלת הגמרא מהי לפרבר האמור בפסוק, משיבה הגמרא אמרה בבר אפשילה, כמאן דאמר הרי זה כפי שאומרים כלפי בר, כלפי חוץ העזרה. נמצא לתירוץ זה שבפסוק שהבאנו לא הוזכרו ל-21 מקומות, והם שישה במזרח, ארבעה בצפון, ארבעה בדרום, שניים באסופים וחמישה במערב. והנה במשנה נאמר סדר 21 המקומות לפי השערים והפינות, ובדברי הראש מתבאר שסדר המקומות על פי הפסוק והמשנה כך הוא. במזרח שמרו שניים בשתי פינות הר הבית, ואחד בשער המזרח שבער הבית, ושניים בשתי פינות עזרת נשים, ואחד בשער ניקנור שבעזרה, הרי שישה. בצפון שמרו אחד בשער הטדי שבער הבית, שניים בשני שערי עזרה, והם אחד בשער בית המוקד ואחד בשער בית הניצוץ, ואחד או בלשכת הקורבן או בלשכת הפרוכת, שאחת מלשכות אילו הייתה בצפון, הרי ארבעה. בדרום שמרו שניים בשני שערי הר הבית, והם שני שערי חולדה, שניים בשני שערי העזרה, והם שער הדלק ושער המים, הרי ארבעה, ושניים בשני האסופים, ואחת מהם היא לשכת הפרוכת או לשכת הקורבן, אותה מהם שהייתה בדרום. ובמערב שמרו שניים בשתי פינות הר הבית, ושניים בשתי פינות העזרה, ואחד בלשכה שאחורי בית הכפורת. הרי חמישה. עוד תירוץ מתרץ את הגמרא ליישב כיצד למידים מהפסוק מניין 21 מקומות לשמירת הלוויים, למרות שבפסוק נמנו 24 מקומות. תרץ את הגמרא ויבית אימא, אם תרצה תוכל ליישב כך, לעולם באמת ב-24 מקומות היו שומרים. וכדכתיב, כמו שמשמע מפשטות הפסוקים, שבאסופים היו ארבעה, במערב שישה. אלא תלת המיניו, שלושה ממקומות אילו היו שמירה דקוענים, כפי שנאמר במשנתנו שבשלושה מקומות היו הכוענים שומרים, ורק 21 מהמקומות שבפסוק היו מקומות שמירה דלוויים. והראש לפירושו שהלוויים לא שמרו לבדם אלא ב-18 מקומות, צריך לומר שמנה את מקום שמירת הכוענים והלוויים פעמיים. בקשה הגמרא לתירוץ הזה, איך ייתכן לפרש שבשלושה מהמקומות הללו שמרו כוענים והאח הלוויים הוא דכתיב? והרי כאן בפסוק נאמר לוויים, כנאמר למזרח הלוויים. הרי שכל 24 שומרים היו מהלוויים. מתרץ את הגמרא, יש לפרש את הפסוק כדברי רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות מצינו שנקראו הכהנים לוויים, וזה אחד מהם, שנאמר בספר יחזקאל, פרק ממדלת, פסוק תדבב, והכהנים הלוויים בני צדוק. מזה יש ללמוד שגם בשאר מקומות שלא נאמר אלא לוויים, יש לפרשו גם על הכהנים. ונקט רבי יהושע בן לוי את הדוגמה הזו לפי שהיא מפורשת מכולם, והטעם שנקראו לוויים, או משום שגם הכהנים משבט לוי הם, או שלוויים מלשון שמשימו, כמו שנאמר, וילבו עליך וישרתוך. הביאה הגמרא לאל את מה ששנינו במסכת מידות, חמישה שומרים על חמישה שערי הר הבית, וארבעה על ארבע פינותיו, ושמירות אילו נעשות מתוכו של הר הבית, וחמישה שומרים על חמישה שערי העזרה, וארבעה על ארבע פינותיו, ושמירות אילו אינם מבחוץ לעזרה. מבארת הגמרא את טעם החילוק בין השמירה בהר הבית שהייתה מבפנים לשמירת העזרה שהייתה מבחוץ. שואלת הגמרא, מה ישנה, מדוע שונה הר הבית דאבדינן שהשמירה בו נעשית מתוכו של הר הבית? ומה ישנה, מדוע שונה העזרה דאבדינן ששמירתו נעשית מבחוץ לעזרה? מתרץ את הגמרא, המרי, אמרו בני הישיבה שהחילוק הוא כך. בהר הבית דאית תמה ובאי מיטב. יתיב, אם השומר יתעייף ויחלש מלעמוד וירצה להישב, מותר לו להישב שם. לכך אמרינה, לכן אמרנו שהשומרים יהיו מתוכו. אבל בעזרה דיתמה הוא בא למיטב לא מציאתיו. אם יתעייף ויחלש וירצה להישב בתוכה, אינו יכול להישב. לפי דאמר מר נאמרה שמועה בשם אחד החכמים שאין היתר ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד. לכך אמרינה, לכן אמרנו שבעזרה ישמרו בבחוץ, ואם יתעיפו, יוכלו לשף שם. ובטעם איסור הישיבה כותב רשי במסכת סוטה דף מם עמוד ב', שאין זה כבוד שמיים להישב בעזרה, שהרי גם המלאכים אין להם ישיבה לפניו, שנאמר, שרפים עומדים ממעלו. ובדברי הרמב"ם בהלכות בית הבחירה מבואר, שהוא מדיני מורה מקדש. ובגמרא במסכת יומא בדף סמכתת עמוד ב', וכן במסכת קידושין בדף ענחת עמוד ב', למדו את הדבר הזה שלמלכי בית דוד מותר להישב, ממה שנאמר בספר דברי הימים, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. והלשון הוא, במסכת סנהדרין, שמותר את הישיבה אלה למלכי בית יהודה בלבד. אבל אחר מכן היא שנמשך דוד למלך, והבטיח הקדוש ברוך הוא על ידי נתן הנביא, לכונן את כיסא דוד עד עולם, אמרו מלכי בית דוד. ואירת הגמרא, באילו משערי העזרה היו שומרים. אומרת הגמרא, אמר מר, ובא למעלה בגמרא את דברי המשנה במסכת מידות, שחמישה לוויים היו שומרים על חמישה שערי עזרה. בקשה הגמרא, וחמישה שערים הוא דאבי בעזרה, וכי רק חמישה שערים היו בעזרה, ורמיני יש להקשות סתירה, ראשנינו במסכת מידות פרק א' משנה ד', שבעה שערים היו בעזרה, שלושה מהם בצפון ושלושה בדרום ואחד במזרח, וכיוון שהיו שבעה שערים, מדוע לא היו שומרים אלא בחמישה מהם? מדרצת הגמרא, אמר אביי, תראי מניו, שניים משבעת השערים הללו, לא צריך שימור, אינם צריכים שימור, והם השער האמצעי שבצפון, והשער האמצעי שבדרום, שהם נשמרים על ידי השומרים שבשני השערים שבצדיהם. רבא אמר, עוד תירוץ מתרצת הגמרא, תנאי, זו מחלוקת תנאים, מהו מניין השערים שהיו בעזרה? והתנא שאמר שישנם חמישה שומרים, אכן סובר שהיו רק חמישה שערים, דתניא, שנינו בברייתא במסכת שקלים, וכן במסכת כתובות דף קופה ועמוד א', אין פוחתין משלושה עשר גזברין הממונים על העזרה, ומשיבה המרקלין הממונים על הגזברים, המרקל מלשון אומר הכל, כמבואר במסכת הוריות דף י' ג', רבי נתן אומר אין פוחתין משלושה עשר גזברין כנגד שלושה עשר שערים שהיו בבית המקדש, ומפרש את הגמרא, כשנבוא לדעת לפי משנה זו כמה שערים היו בעזרה, דל לורד משלושה עשר שערים הללו חמישה שערים דאר הבית של הר הבית, פשלו תימניה דעזרה, נשארו להם שמונה שערי עזרה. על מה איקה תנא דאמר תימניה אהבו. מוכח מזה שיש תנא הסובר ששמונה שערים היו בעזרה. ואיקה, ויש גם תנא דאמר ששבעה שערים היו בעזרה. והוא התנא במסכת מידות שהובא לאל. וכיוון שכן יש לומר איקה תנא, יש גם תנא דאמר הסובר שרק חמישה שערים אהבו היו בעזרה. והוא התנא של המשנה הראשונה במסכת מידות שאמר שהלוויים היו שומרים בחמישה שערי עזרה. וברר את הגמרא דין ההנאה מבגדי כהונה בשעת עבודה ושלא בשעת עבודה. שנינו במשנתנו שהכהנים לא היו ישנים בבגדי קודש. מדייק את הגמרא מדברי המשנה משמע שרק שינה בבגדי כהונה הוא דלו. הוא הדבר שלא הותר משום שיש לחשו שמה יפיח בהם וגנאיו לבגדי קודש. אבל בהילוך בבגדי כהונה אין איסור והיו מהלכים בהם גם שלא בשעת עבודה ואף שלא במקום עבודה. כלומר, כשהכהנים ישנים, הרי אינם בשעת עבודה, שהרי הם ישנים. ואף אינם במקום העבודה, שהרי היו ישנים בבית המוקד, שהוא חול. ומכל מקום משמע במשנה שהאיסור הוא רק בשינה. אבל להלך בבגדי כהונה שלא בשעת עבודה, כגון בלילה, כשהכהן יסתלק מהעבודה, או להלך בבית המוקד שאינו מקום עבודה, מותר. ואם כן, שם התמינה, יש לך ללמוד מזה, שבגדי כהונה ניתנו להנות בהן. מותר להנות מהם, גם שלא בשעת עבודה וגם שלא במקום עבודה. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, לעולם יש לומר, הוא הדין דאפילו הילוך נמי לא. גם כן לא הותר, ועד הקטני מה שכתבה המשנה שלא היו ישנים ולא כתבה שלא היו מהלכים, משום דבאי למית נסייפה, רצה התנא לכתוב בסוף עניין זה, את הדברים הבאים, אלא היו פושטין ומקפלין, ומניחין אותן את בגדי הקודש תחת ראשיהן כשבאו לישון. והתנא רצה לכתוב את הדין הזה מפני שיש בו חידוש, שמותר להניחן תחתיו ולא אכפת לנו אם יפיח בהם מאחר שפשטן. וכיוון שדין זה עוסק בדין בגדי הקודש בשעת השינה, מטעם זה קטן יראי שנה מכתב התנא גם בתחילה, שלא היו ישנים בבגדי הקודש, אף שאכן אסור גם להלך בהם שלא בשעת ומקום עבודה. אבל אין הטעם משום שמה יפיח בהם, אלא מפני שאין זה שעת ומקום עבודה, ולא ניתנו בגדי כהונה להנות מהם. בקשה הגמרא ועדיין מה הועלת בדחייתך, והגוף הקקשיה, והרי מהסיפה עצמה יש להקשות כן ולהוכיח שהילוך מותר, שהרי כתוב בסעיפה וממניחין אותן תחת ראשיהן, ואם כן, שמע מינה מוכח מזה שבגדי כהונה ניתנו להנות בהם, שאם לא כן מדוע מותר להניח ראשו עליהם בשינתו? מתרצת הגמרא מזה אין ראיה, לפי שאימה, אמור בכוונת המשנה שלא היו מניחים ממש תחת ראשיהם, אלא רק כנגד ראשיהם, על יד ראשיהם. ואין חוששים שמה מתוך שנתו יתגלגל עליהם, לפי ששמה לא יתגלגל, ואף אם יתגלגל, אינו מתכוון ליהנות מהם. כיוון שפירשנו שאסור להניח את בגדי הקודש תחת ראשו, ובצד ראשו מותר, מוכיחה הגמרא מכך דין לגבי תפילין. אמר רב פאפא, שמע מינה יש להוכיח מזה שהתירה המשנה להניח את בגדי הכהונה בצד ראשיהם בשעת השינה, אז גם לעניין תפילין מן הצד שריין, מותר להניחם בצד ראשו בשעה שהוא ישן, ולא חיישין אנדילמה מגנדר ונפיל עליו, ולא חוששים שמה יתגלגל בתוך שנתו, ויפול עליהם כשם שבבגדי הכהונה אין חוששים לזה. והמפרש מבאר שהלימוד הוא בדרך של קל וחומר. אם בגדי כהונה שיש בהם איסור מן התורה להנות מהם שלא בשעת עבודה, ומכל מקום אין חוששים שמה ייפול עליהם בעת שנתו ויהנה מהם, קל וחומר שלא חוששים לזה לגבי תפילין, לפי שגם אם ייפול עליהם לא יעבור על איסור תורה, אלא רק על איסור מדרבנן, שיש בזה ביזיון לתפילין שמניח עליהם את ראשו. שווה הגמרא ומוכיחה שאין כוונת המשנה שהניחו את בגדי הכהונה תחת ראשיהם ממש, ודן על עניין הנאה מכיליים שבבגדי הכהונה. מוסיפה הגמרא ואומרת, החינמי מסתברא, כך אכן מסתבר שכוונת המשנה שהניחו את בגדי הכהונה כנגד ראשיהם ולא ממש תחתם, לפי שהיא אמרת, אם תאמר שהניחו תחת ראשיהם ממש, נהי, האף אמנם שלא יהיה קשה איך נהנו מבגדי הכהונה משום מעילה, לפי שנאמר, דניתנו להנות בהם גם שלא בשעת עבודה. אבל טייפוק לי, אבל גם בלא איסור זה, יש לאסור להנות מבגדי הכהונה שלא בשעת עבודה, משום איסור הדקיליים, איסור קיליים, האבנת שבבגדי הכהונה, היה עשוי מתחילת שהוא צמר ומשש שהוא פשטן, וזהו שעת נז ואסור בענה. ואף שבשעת עבודה מותר ללבוש בגדי כהונה אף שהם קיליים, כיוון שצוותה התורה ללבוש כן, אין זה יותר אלא על שעת העבודה. והחילוק בין דין מעילה שהותר גם שלא בשעת העבודה לאיסור קיליים שלא הותר אלא בשעת העבודה, מפרש התוספות ראש במסכת יומא בדף סמכתת, בשני דרכים, א', שלגבי מעילה שייך לומר שמתחילה כשהקדישום, יתנו תנאי בית דין עליהם שיהיה מותר ליהנות מהם גם שלא בשעת עבודה, ולו לגבי איסור קיליים, אין ביד בית דין להתנות ולהתיר את האיסור, וב', לגבי מעילה כיוון שיש זמן שמותר ליהנות ממנו, וזהו קודם העבודה ולאחר העבודה, ומטעם שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, שוב אין זה בכלל קודשי השם ואין בהם מעילה כלל. אבל לגבי איסור קיליים לא שייך לומר כן, לפי שמה שהוא הותר הותר, ומה שלא באיסור עומד. ממשיכה הגמרא את ההוכחה. אני חלמן דאמר, אבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. יש מחלוקת תנאים אם האבנת של כהן אדיוט היה עשוי מתחילת ושש והיו בו קיליים, שתחילת הוא צמר צבוע בצבע התחילת ושש אינו פשטן, או שהיה כולו פשטן. לפי שבציווי עשיית בגדי הכהונה האמור בפרשת תצווה, לא נאמר בפירוש איך לעשות את האבנת, אלא לגבי אבנת של כהן גדול נאמר, ואבנת תעשה מעשה רוקם. ולגבי אבנת של כהן אדיוט נאמר, ועשית להם אבנתים. רק בעשיית הבגדים נאמר בפרשת פקודי, לגבי בגדי הכהן הגדול, ותאבנת שש מושזר, ותחילת וארגמן ותולעת שני מעשה רוקם. ובעבודת יום הכיפורים היה לובש הכהן הגדול אבנת העשוי כולו פשטן, שנאמר הוא ואבנת בד יחגור. ולכהן אדיוט ודאי היה אותו אבנת בין לימות השנה ובין ליום הכיפורים. אלא שנחלקו התנאים במסכת יומא בדף י' ב' עמוד ב', האם הוא היה עשוי מכיליים כמו אבנתו של כהן גדול בכל השנה, או שהיה עשוי מפשטן בלבד כמו אבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים. והטעם לחלק בין אבנת של כהן גדול של כל השנה לאבנת של כהן אדיוט, מבארים התוספות במסכת יום הדבה ועמוד א' דיבור המתחיל אמר, בשני דרכים, א', לפי שבבגדי כהן גדול כבר מצינו שיש קיליים, שהרי האפוד היה עשוי מקיליים שנאמר ועשו את האפוד זהב תחילת וארגמן תולעת שני ושש מושזר מעשה חושב, וכן החושן היה קיליים, ולכך גם אבנתו היה קיליים, מה שאין כן כהן אדיוט שלא מצינו בכל בגדיו בגד קיליים. מסתבר שגם אבנתו לא היה של קיליים. שכך הוא גם באבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים, שכל בגדיו היו רק פשטן, וגם אבנתו היה כן. דרך נוספת מסבירים התוספות, יש ללמוד גזירה שווה מעשה רוקם ממעשה רוקם. שכשנאמר בפרשת פיקודי שהאבנת מקיליים, נאמר מעשה רוקם. וגם נאמר בציווי שבפרשת תצווה לגבי אבנתו של כהן גדול, מה שאין כן בציווי של האבנת של כהן אדיוט, שלא נאמר בו מעשה רוקם. וטעם הסובר שאין לחלק מפרשים התוספות, שהוא לומד כן ממה שנאמר וחגרת אותם אבנת אהרון ובניו, משמע שאבנתם שווה. אז אם כן אומרת הגמרא, אני חלמנדה אמר, הדבר מובן לדעת רב לזר ברבי שמעון, שסובר שאבנתו של כהן גדול שבכל השנה שהיה של קיליים, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט, ואבנתו של כהן אדיוט לא היה עשוי אלא מפשטן, משום כך אין לאסור לכהנים להניח את בגדי הכהונה תחת ראשם משום כלאי. אלא למאן דאמר לדעת רבי הסובר, שאבנתו של כהן אדיוט זהו אבנתו של כהן גדול, שבכל השנה ונמצא שבבגדי כהונה של כל כהן יש בגד כלאיים, מה יקל למימר, איך נאמר שמותר להניח את בגדי הכהונה תחת הראש? ועל כורחנו לומר שכוונת המשנה היא כנגד ראשיהן ולא תחת ראשיהן. בגמרא נאמרו שני פסוקים באיסור כלאי בגדים. בפרשת קדושים נאמר, פרק י' פסוק י' שבספר ויקרא, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. בפרשת כי תצא בספר דברים פרק ח' ב' פסוק י' נאמר, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו. הרי שאסרה תורה להעלות על עצמו שעטנז וללבוש שעטנז. ובמסכת יבמות בדף ד' עמוד ב', דרשו את שני הפסוקים ואמרו שלא נאסרה העלאה, אלא כשיש בה הנאה כמו בלבישה. מבררת הגמרא באיזה אופן יש איסור ליהנות מכלי בגדים, ועל פי זה מקיימת הגמרא את ההוכחה. וכי תימא אומרת הגמרא, ואם תאמר שכליים רק בעלייה על גופו וכן בלבישה, הוא דאסור, כמו שנאמר בתורה, אבל מי מחטוטי אישה פרדמי, אבל להציע את הכליים תחתיו ולשכב על גבם מותר הדבר, ולכך משנתנו התירה להניח את בגדי הכהונה תחתיו ממש, ולשכב עליהם אף שיש בהם כליים מאחר ואינו לובשם ולא מעלה אותם על גופו. אם תאמר כך, מקשה הגמרא על הסברה הזו, ועתניה הרי שנינו בברייתא, נאמר בתורה ובגד כליים שעטנז לא יעלה עליך, משמע מזה, אבל אתה מציא תחתיך ואין בזה איסור, כיוון שאין בכלל העלה. אבל מכל מקום אמרו חכמים, אסור לעשות כן להציע תחתיו את השעטנז, מפני שיש לחוש שמה תיקרך נימה אחת חוט אחד מבגד הכליים על בשרו, ונמצא שהוא מעלה על גופו כליים. ולמרות שבחוט אחד שעולה על גביו לחורה אין הנאה, מתרץ ומפרש רשי במסכת ביצה בדף י' עמוד ב', שיש לחשוש שמה יעלה על גביו חוט גדול וגס מהבגד, ויש לו הנאה ממנו לפי שהוא עבה ומחממו. והסבר נוסף אומר רשי, גם אם החוט עצמו שעולה על גביו אינו מהנה אותו ואינו מחממו, מכל מקום הלא הוא נהנה מהבגד המוצא תחתיו שהוא מחממו, אלא שכל זמן שלא נקרחה נימה על בשרו, קרוי הבגד הזה מצא ואינו בכלל האיסור, אבל כיוון שנקרחה נימה על בשרו, נחשב כל הבגד כמלבוש, וכאילו האדם עטוף בתלית. נמצא שמדברי חכמים אסור לישן על בגד שיש בו כליים, ואם כן ודאי שהמשנה לא יתירה לכהן להניח תחתיו בגדי כהונה. ואין לומר שחכמים לא גזרו על כך במקדש, כי כיוון שאינו צורך עבודה, אין טעם שחכמים יתירו זאת לכהנים. מוסיפה הגמרא, וחיתא אימא דמפסיק מידי, ואם תאמר שמדובר במשנה שיפסיק דבר אחר בין בגד הכליים לכהן שישן, ושוב אין חשש שמה יקרח ויעלה עליו חוט, ולכך מותר גם מדברי חכמים. הקשה על כך הגמרא, והאמר רבי שמעון, והרי אמר רבי שמעון שאמר רבי יהושע בן לוי שאמר רבי יוסי בן שאול משום קהל הקדישה בשם עידה קדושה שהייתה בירושלים, ועידה קדושה מפרש התלמוד הירושלמי במסכת מעשר שני, הכוונה לרבי יוסי בן המשולם ורבי שמעון בן מנסיה, שאפילו אם יש 10 מצאות שאינם כליים זו על גב זו וכליים תחתיהם, אסור לישן עליהן. והרמב"ם מפרש שזה בכלל הגזירה שמה יעלה עליו חוט מבגד הכליים. ומבואר אם כן, שאף כשיש דבר מפסיק, אסרו חכמים לשכב על גבי כליים. מסיקה הגמרא אל השמע מינה, ודאי יש לשמוע ולהוכיח מזה, שממה ששנינו במשנתנו, שהיו מניחים תחת ראשיהם, אין הכוונה תחת ראשיהם ממש, אלא כנגד ראשיהן, בצד ראשיהן. מביאה הגמרא שני דרכים לדחות את ההוכחה הזו וליישב את הקושייה, איך הותר להם לשכב על גבי כליים. תרץ את הגמרא ובייתם, אם תרצה תאמר שבאמת היו מניחים את בגדי הכהונה תחת ראשיהם ממש, ומדובר באותן הבגדים שאין בהם כליים, שהם מכנסיים, כתונת ומצנפת, ורק את האבנת לא היו מניחים תחת ראשיהם. עוד מתרץ את הגמרא, רבה שיאמר בגדי כהונה שונים הם מסתם בגדים לפי שקשין הם, מפני שחוטן כפול 6, ולכן אין לך שוש שמה יקרח על גבי בשרו חוט אחד מהם. מביאה הגמרא ראיה לכך שאין איסור לשכב על בגד קשה. דאמר רבונה בריידר רב יהושע, הנמת גמדה דנרש, בגד זה עשוי מלבד ומקובץ וקשה, והיו רגילים לעשותו במקום שנקרא נרש, שריה, מותר להציע אותו תחתיו ולשכב עליו, מפני שאין לך שוש שמה חלק מהבגד יקרח עליו. אומרת הגמרא, תשמה בו ושמה ראיה, בגדי כהונה היוצא בהם למדינה אסור, ובמקדש בין בשעת עבודה ובין שלא בשעת עבודה מותר, מפני שבגדי כהונה ניתנו להנות בהן. שמה מינה, מוכח מפה שמותר להנות בבגדי כהונה, ובמדינה אסור משום שהוא דרך חול. מקשה הגמרא, ובמדינה לא, ועתניה ב-21 בו יום הר גריזים דלא למספד כדאיתה ביומה, פרק בא לו כהן גדול קרוב, עד היא באה את תימה ראויים הם לבגדי כהונה, והיא באה את תימה עת לעשות להשם מפרו תורתך. במסכת יום אהובה ברייטה, ששימון הצדיק יצא לפני אלכסנדרוס מוקדון מחוץ לירושלים בבגדי כהונה כדי לבטל את דברי הקוטים. ואלכסנדרוס נענה לשימון הצדיק והרגו את הקוטים והחריבו את מקדשם שבאר גריזים. וזה היה בחפי בתיבט. ובסוגייתנו הגרסה שזה היה בחפה לב בתיבט, ועשהו יום טוב שאסור להתענות ולהספיד בו, ומקשה הגמרא שם, במסכת יומא, שממעשי שמעון הצדיק מוכח, שגם במדינה מותר. תרץ את הגמרא שלא היו בגדי כהונה ממש הם, אלא בגדים הראויים לבגדי כהונה ולא הוקדשו עדיין. ועוד מתרץ את הגמרא שזהו משום עת לעשות להשם, הפרו תורתך. כי הרי רבי שמעון הלך לבטל את הגזירה, ולכן היה מותר ללבוש את בגדי הכליים. את הקטע הזה, מי תשמע, בגדי כהונה יוצא בהם למדינה אסור, לשיטת השיטה מקובצת, לא גורסים כאן. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אירה קרי באחד מהם, היה יוצא והולך לו במסיבה, במחילה, הולכת תחת הבירה, תחת בית המקדש, ונרות דולקים מכאן ומכאן עד שהוא מגיע לבית התבילה. מבארת הגמרא את הטעם שבעל קרי היה הולך במחילה. אומרת הגמרא מסייע לי, מדברי משנה זו יש להביא סיוע לדברי רבי יוחנן, דאמר מחילות, חפירות שתחת לעזרה לא נתקדשו כלל אם פתוחות הם להר הבית. וכך עם הסקנת הגמרא במסכת פסחים דף פי וב, שרבי יוחנן לא אמר כן אלא בפתוחות לחול, כגון להר הבית, ואז אין בהם קדושה כלל ואפילו לא קדושת הר הבית, אבל בפתוחות לעזרה יש קדושת עזרה גם במחילות, והמחילה שבמשנתנו הייתה פתוחה בצידה האחד לבית המוקד, שהיה בחציו חול, ובצידה השני הגיע לבית התבילה, שהיה במחילה ומשם הייתה פתוחה להר הבית. עוד אמר רבי יוחנן, הוא בעל קרי משתלח, יש לו לצאת חוץ לשני מחנות, חוץ למחנה שכינה ומחנה לוויה כדין זב. וממשנתנו שאמרו שבעל קרי היה הולך במחילה, הולכת תחת העזרה, מוכח שמחילות לא נתקדשו ולכך הותר לו ללכת שם. במסכת פסחים בדף ס"ז עמוד א' מבואר, ששלושה חילוקי דינים יש בתמאים לעניין המקום שאסור להם לשעות. תמא מת אסור לו לשעות במחנה שכינה, אבל במחנה לוויה מותר לו. זב אסור לו לשעות גם במחנה לוויה, ומצורע חמור מכולם, אין לו לשעות גם במחנה ישראל. ומבואר שם שבעל קרי דינו כזב. ודרשו זאת ממה שנאמר, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב. כל זב מרבה גם בעל קרי. ומהו מחנה שכינה ומהו מחנה לוויה? במשכן תוך הכלאים הוא מחנה שכינה, וחניית הלוויים סביב זה מחנה לוויה. משם ועד סוף מחנה הדגלים לכל ארבע ארוחות הוא מחנה ישראל. בבית המקדש, כל ירושלים עד הר הבית הוא מחנה ישראל, הר הבית עד לשער ניקנור, שהוא השער שבין עזרת נשים לעזרת ישראל הוא מחנה לוויה, וכל שער העזרה הוא מחנה שכינה. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו והנרות דולקים מכאן ומכאן עד שהוא מגיע לבית התבילה ומדורה הייתה שם, ובית הכיסא של כבוד זה היה כבודו. מצאו נעול יודע שיש שם אדם, פתוח בידוע שאין שם אדם. מביאה הגמרא מעשה בעניין הסימן שהיו עושים אם יש אדם בבית הכיסא. מספרת הגמרא, רב ספרא ויתי והיה יושב בבית הכיסא, עתה רבי אבא, בא רבי אבא ורצה להיכנס, נחר לי, הוציא רבי אבא כל מגרונו כדי לידע אם יש שם אדם. אם יש שם אדם, היה נוחר כנגדו, כך היה מנהג בימיהם. שאדם הרוצה להיכנס היה נוחר מבחוץ, ואם יש שם אדם, היה אותו אדם משיב לו בנחירה והיה נמנע מלהיכנס. והמפרש כתב שלא הייתה שם דלת, ולכן היו צריכים לעשות את הסימן של הנחירה. ואילו הריטב"א כותב שכן הייתה דלת, אלא שרב ספרא לא נעל זאת, משום שחשש לסכנה כמבואר בגמרא לקמן. אמר לרב ספרא לרבי אבא, לאה ולמר, ייכנס אדוני. בתר דנפיק לאחר שיצא, ולפי פירוש המפרש נראה שרבי אבא לא נכנס יחד עם רב ספרא, ובתר דנפיק שאומרת הגמרא הכוונה, לאחר שיצא רב ספרא מבית הכיסא. אמר לרבי אבא לרב ספרא, עד כאן לא סליקת לסעיר, גמרת מילי דסעיר, עדיין לא עלית לארץ בני עשיו, והכוונה לרומי שהיא ארץ בני עשיו, ואילו הראש מפרש הכוונה לארץ ישראל, ונקראו סעיר על שם הרומים שמבני עשיו שהיו דרים שם. והמהרש"א הוסיף ופירש שקרא כאן לאדום סעיר כדי לרמוז לשט של בית הכיסא הקרוי סעיר, כמו שמשמע במסכת ברכות דף ס"ב עמוד א' ומזיק למי שאינו צנוע בבית הכיסא. אם כן אומר רבי אבא לרב ספרא, עדיין לא עלית לארץ בני עשיו וכבר למדת ממנהג סעיר שאינם צנועים? שהיו נכנסים כמה בני אדם לבית כיסא ביחד? לאו אך התנן, לא כך שנינו במשנתנו מצאו לדלת בית הכיסא נעול, בידוע שיש שם אדם. לממרא דלא מבעילא למעל, והרי זה מלמד שאין לאדם אחר להיכנס לבית הכיסא בעוד הראשון נמצא שם. מדוע אם כן אמרת לי להיכנס? ולא היה לך אלא לנחור כנגדי כדי שאבין שיש שם אדם, וכבר הייתי נמנע מלהיכנס. והראש מפרש עיקר כוונת רבי אבא לומר לו שלא היה לו לדבר בבית הכיסא, אלא היה לו רק לנחור כנגדו. ורבי אבא מביא ראיה ממשנתנו שעשו את הסימן הזה של הדלת כדי שלא ידברו בבית הכיסא. מיישבת הגמרא מדוע אכן רב ספרא נהג כך. ורב ספרא שאמר לרבי אבא שייכנס עשה כן, מפני שסבר דילמה שמא רבי אבא מסוכן הוא, אם ימתין מלהיכנס מיד. כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר הנצרך לנקביו הגדולים וכבר נעקרו לצאת ומשעה עצמו ומחזירם בביתנו, הרי זה מביא את האדם לידי חולי ששמו הדרוקן, שביתנו מתנפחת, וסילון החוזר הנצרך להטיל מי רגליים והתחיל להשתין ומשעה עצמו ומחזירם בביתנו, הרי זה מביא את האדם לידי חולי ששמו ירקון, שמראה פניו נעשה ירוק כירק. מביאה הגמרא ענגות נוספות בענייני צניעות ודרך ארץ, שראוי לאדם להתנהג בהם. אמר לרב לחי הברי, לחי הבנו, וכמו כן, אמר לרב אונה לרב הברי, לרב הבנו, חשייך תקן נפשך, חמתן עד שיחשיך בחוץ וחזק עצמך להיפנות אז בבית הכיסא, אף אם אינך מרגיש צורך בכך. וכן קדים תקין נפשך, הקדם בבוקר וחזק עצמך להיפנות וראוי לך לנוקן, כי איך ידלו תרחק, כדי שלא תצטרך להתרחק ותוכל לבוא לידי סכנה, שבשעות אילו אין בני אדם מצויים בדרכים ותוכל לעשות כן סמוך לביתך, אבל בשער היום בני אדם מצויים בדרכים ויהיה לך להתרחק הרבה משום צניעות. ואם הוא נפנה במקום פתוח, שיעור המרחק הוא כדי שלא יראה חברו את פרועו. והרעבד מוסיף שאף אם היה בית הכיסא ואין הבריות רואות בתוכו, אבל ייתכן שיקדימנו שם אחר. ויוצרח להיפנות בלא בית כיסא ולהתרחק הרבה, ולכן יקדים ויאחר בשעה שוודאי אין בני אדם מצויים שם. כתב בהגאות מימוניות שמטעם זה משמע שדווקא בימיהם שהיו בתי כיסאות שלהם בשדות. לכן היו צריכים להיזהר בזה, אבל בזמננו שבתי כיסאות שלנו סמוכים, אין אנחנו צריכים כל כך להיזהר, אלא שמכל מקום סיים, שזהירות מביאה לידי פרישות וטהרה ונקיות, והרמ"א מביא את דבריו באורח חיים סימן ב' סעיף ו'. הנהגה נוספת אורו לבניהם לנהוג בה, כשאתה נפנה לעשות צרכיך, טוב וגלי, שב תחילה ולאחר מכן גלי עצמך מבגדך, וכן כשאתה גומר לעשות צרכיך, כסי וקום, כסי עצמך תחילה ורק לאחר מכן תעמוד, וזהו משום צניעות שלא יהיה הבשר מגולה שלא לצורך. הנהגה נוספת אורו לבניהם לנהוג בה, כשאתה לוקח כוס כדי לשתות ממנו, שטוף אותו תחילה, ורק לאחר מכן שתי, תשתה ממנו לפי שיתכן שאחר שתה ממנו ולא שתפו לאחר מכן, ונמצאת בולע רוקו ודבר מאוסו, לאחר גמר שתייתך, חזור ושטוף את הכוס ורק לאחר מכן אחת, אנח אותו במקומו, כדי שאם אחר יבוא לשתות אחריך ולא ישטוף, שלא יבלע מרוקך ויבוא לידי מיוס. ועוד הנהגה, וכשאתה שותה מים ונשאר מים בכוס ורוצה אתה לתנו לאחר, שפוך מהם מהמים על מקום שתייתך, כדי להעביר משם את רוקך, ורק אחר כך תן את תלמידך לשתות ממנו. מביאה הגמרא ראיה לזה כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, לא ישתה אדם מים מכוס ויתן לתלמידו לשתות את מה שנשאר, אלא אם כן שפך מהן תחילה על מקום שתייתו. מוסיפה הברייתא, ומעשה באחד ששתה מים ולא שפך מהם על מקום שתייתו, ונתן לתלמידו לשתות מן הנשאר, ואותו תלמיד איסטה ניסיה ולא רצה לשתות, והיה מתבייש לשפוך על המקום ששתה רבו, ומת בצמה. מסיים את הברייתא, באותה שעה אמרו חכמים, לא ישתה אדם מים ויתן לתלמידו, אלא אם כן שפך מהם תחילה. הוסיף רבשי ואמר, אילכך, מכיוון שלמדנו שיש לרב לשפוך קודם שייתן לתלמיד לשתות, לכן היי תלמיד השפיך כמי רבי, תלמיד השופך מכוס שהביא לו רבו בפני רבו, לית בי משום הפקרותה, אין בזה משום חשש של ביזיון וחוצפה לרב. כלומר, כיוון שתקנו חכמים שהרב ישפוך לתלמיד, אם כן חששו לענינות הדעת של התלמיד גם בכוס של רבו, ולכך כשהתלמיד שופך אין זה ביזיון וחוצפה, אלא עושה כן משום ענינות דעתו. הנהגה נוספת הורו לבניהם לנהוג בה, כל מילי כל דבר מאכל שאכלת ובא לך רוק ממנו, לא תפלוט אותו באפי רבך. אל תפלוט אותו בפני רבך, מפני שהרק בפני רבו חייב מיתה. אלא תבלענו, בר חוץ מקרה מאכל דלויים ודי שחיתים קטושות מבושלות, שאם אכלת אחד מהם ובא לך רוק, יכול אתה לפלוט אפילו בפני רבך, משום דקפטילה של עבר דמו. דומים הם לאופרת רותחת שמזיקים ושורפים את גופך, הם לא תשליכנו לחוץ. מוראי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים חווה וחף זין במסכת מעילה. בעצם דפים ג' וד' במסכת תמיד, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד חזר בעל הקרי לאחר תבילתו לבית המוקד, והרי תבול יום אסור להיכנס לשם? שאלה שנייה, מדוע היה צריך בית הכיסא במקום התבילה? שאלה שלישית, מניין שארון ובניו שמרו בג' מקומות? שאלה רביעית, העליות שהיו בבית הניצוץ נקראו כך משום שהיה מתחתיהם בית או משום שהיו מוגבעות? שאלה חמישית, כמה שערים היו בבית המוקד ומדוע היה די בשומר אחד? שאלה שישית, מה הם רובדים של אבן שהיו בבית המוקד וכיצד עשו אותם ביתר? שאלה שביעית, מה הם שמותיהם של כהנים צעירים ומה ההבדל ביניהם? שאלה שמינית, מה ההבדל בין מקום שמירה בער הבית למקום השמירה בעזרה ומדוע? שאלה תשיעית, כמה שערים היו לעזרה? השאלה האחרונה, נאמר במשנה שהכהנים היו מניחים את בגדיהם תחת ראשיהם. מדוע לא חששו לאיסור כליים? 3 תשובות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, י' בתשרי תש"פ, ערב חג הסוכות, זמן שמחתנו, תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דפים חווה וחף זין במסכת מעילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום שלישי, א' דחול המועד סוכות, ובחוץ לארץ יום טוב שני ושפזין די יצחק, ונלמד עדף כוח, עדף כפחת ב' במסכת מעילה. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח. חג מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.